בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל?
ברור שיש, השקעתי בספוילרים.
אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל?
ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה.
כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה וסייגיה.
היום יום חמישי, 17 בנובמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. אם יש קלישאה אחת לגבי סטודנטים, היא שהם תפרנים, שאין להם כסף. זו קלישאה, אבל זה בדרך כלל גם נכון. זה חלק מהחבילה הזו של להיות סטודנט. אלו השנים שבהן אנחנו מכניסים מעט, אם בכלל, חיים בצניעות, לפחות רוב הסטודנטים, ולומדים בתקווה שיום אחד את החינוך שרכשנו נוכל להמיר לקריירה, עבודה שגם תכניס לנו כסף ותשנה את המצב. אבל מה קורה אם יש אדם שעבורו הלמידה היא הקריירה? מה אם יש אדם שהופך לסטודנט לכל החיים? ומה קורה אם האדם הזה מתחתן, מקים משפחה, ועכשיו אמור לפרנס לא רק את עצמו, אלא גם את המשפחה שלו, תוך כדי שהוא עדיין לומד, עדיין סטודנט. לתפיסתו, ללמוד זה הדבר הכי חשוב שהוא יכול לעשות בעולם, וזה לא רק לתפיסתו, גם המדינה שלו מאמינה שזה חשוב, ומוכנה לשלם לו כדי שימשיך ללמוד. ועכשיו, כשיש ממשלה חדשה בפתח, המדינה הזו מוכנה לשלם לו גם כפול. אז הפעם אנחנו עם הכפלת קצבאות האברכים. שרקי, שלום.
שלום אלעד.
תגיד, מי זה אברך כשאנחנו אומרים את השם קוד הזה? על מי אנחנו מדברים?
אברך זה כל גבר חרדי נשוי שיושב ולומד תורה. בערך 100,000 יש היום בישראל. כשמדברים על תקציב הכוללים, אז זה תקציב הישיבות והכוללים, כלומר 100,000 אברכים, גברים נשואים שעדיין יושבים ולומדים תורה, ועוד כ-50,000 תלמידי ישיבות. כלומר, סך הכל מדובר על 150,000 אברכים ותלמידי ישיבות, וצריך לעמוד על ההבחנה הזאת, כי כשאנחנו מדברים למשל קצבת אברך, אצל האברך היא הולכת אליו, ואצל תלמיד הישיבה היא הולכת אל המוסד החינוכי שבו הוא לומד.
אז המקום שבו גבר חרדי ילמד, ישיבה או כולל, סכום הכסף שהוא יקבל, ואם הוא יקבל אותו בעצמו, או שהכסף ילך למוסד החינוך שלו, הכל תלוי בעצם בסטטוס של התלמיד, אם הוא נשוי או רווק.
נכון, הרי תלמיד ישיבה, ברגע שהוא מתחתן הוא נהיה אברך. ביום אחד, פשוט הוא מפסיק להיות תלמיד שמשלם לישיבה כדי ללמוד, והופך להיות אברך כולל שגר בבית ואוכל בבית, ומקבל את הכסף אליו.
כלומר, הרציונל הוא, אני מניח שברגע שהתחתנת יש לך כבר משק בית, אוטוטו יהיו ילדים, יש משפחה, אז אתה פשוט צריך את הכסף, מאוד טבעי.
נכון, תמיד בחורים צעירים לא נשואים, הם נמצאים בישיבה, הישיבה דואגת לכל מחסורם, היא מאכילה אותם, היא נותנת להם מקום לישון ומקום ללמוד, והציפייה גם מהתלמיד החרדי הצעיר, זה שלא יצא מהישיבה, הישיבה היא סוג של תיבת נוח שמשייטת בעולם ושומרת אותו מפני כל מה שנעשה בחוץ. אברך הוא כבר הקים משק בית, הוא הולך לישון בבית עם אשתו, הוא מגדל את ילדיו, הוא אוכל בבית, והוא צריך איכשהו גם לפרנס את כל המודל הזה.
תתאר לי שרקי, איך נראה יום של אברך, מה הוא עושה?
אז תראה, אברך על מלא לומד שלושה סדרים. הוא מגיע בבוקר, נגיד, 8-9 בבוקר, עד 1 בצהריים, יש הפסקה, אחרי ההפסקה שבה אוכלים צהריים, אולי נחים מעט, חוזרים לסדר שני, סדר צהריים, והמאדרין בסוף היום, נגיד, מסיימים אותו בשש או שבע, חוזרים הביתה, מתפללים ערבית, אוכלים ארוחת ערב, וחוזרים לסדר שלישי, עד 10-11 בלילה, עוד שעתיים שלוש של לימוד.
והכוללים האלה, איך הלימודים מתנהלים בהם?
זה לא לימודים להשלמת תואר, זה לא סך חומר שצריך להספיק. יש כוללים שבהם לומדים גמרא, פשוט לומדים תלמוד בעיון, יש כוללים שבהם לומדים תלמוד בבקיאות, יש כוללים שלומדים בהם הלכה, יש כאלו שכן לומדים למבחני רבנות, יש כאלה שלומדים למבחני דיינות. המילה כולל מקפלת בתוכה המון אפשרויות, אבל המחנה המשותף יושבים ולומדים תורה, זה מה שעושים. חלק לומדים כדי להגיע לאיזשהו יעד, וחלק לומדים לשם הלימוד. הלימוד הוא מטרה, ולכן יש לך גם אברכי כולל שנמצאים שם מהחתונה 20 שנה קדימה, 30 שנה קדימה, 40 שנה קדימה, בן אדם שעיסוקו, שהקריירה שלו היא לימוד תורה, לא כדי יום אחד ללמד אפילו. זה לא שהוא בעצמו יום אחד יגדל ויהיה רב שילמד אחרים, יש כאלה שאומרים לא, אנחנו רוצים ללמוד כדי ללמוד. זאת המטרה.
ואברך כזה, תלמיד תורה, מה המעמד שלו בחברה החרדית?
נזר הבריאה, זה המעמד שלו. הוא תכלית הקיום האנושי. העובדה שהוא יושב ולומד תורה, כדי ללמוד תורה, היא מה שמחזיק את העולם, בתפיסה החרדית. כלומר, זה אידיאל של חברת לומדים. זה לא חברת מלמדים, זה לא ללמוד כדי לעבוד בזה אחר כך, זה לא ללמוד כדי לכתוב בזה ספרים. הוא עושה את הדבר שלשמו נברא העולם, הוא עושה את הדבר שמקיים את העולם, הוא יושב ולומד. זה האידיאל. כשרוצים להציע בחור טוב בשידוכים, אומרים הוא הולך להיות אברך. לא אומרים הוא אחר כך ילך ירווח טוב. אצל הבחורות זה הפוך. היא הייטקיסטית. כלומר, באופן קצת אבסורדי, השידוך הטוב זה הייטקיסטית שמרוויחה מצוין, עם אברך שלא הכניס שקל בחייו. זה, אומרים, נערי הפוסטר של החרדיות.
כלומר, האישה היא המפרנסת, אבל המעמד אצל הבעל, האברך. ואני מבין מהלוז שתיארת, מהיום הזה שתיארת, שאין לו ממש זמן, אולי זה גם לא נהוג, לעשות משהו אחר חוץ מללמוד תורה. זה הדיי ג'וב.
זה מה שנקרא תורתו אומנותו. זה בדיוק הקטע. התורה היא העבודה שלו. זה מה שהוא עושה. הוא קם בבוקר, לומד. אחר הצהריים, לומד. בערב, לומד.
כן, זו העבודה שלו, אבל מזכורת מן הסתם, האברך לא מקבל על זה שהוא לומד תורה.
הוא לא מקבל על זה מזכורת, הוא כן מקבל על זה מלגה. והמלגה אגב משתנה מכולל לכולל. כלומר, יש כולל טוב למצטיינים שבו המלגה יכולה להיות גם 3,000 שקל. כולל ממוצע ייתן בערך 2,000 שקל. אבל בדרך כלל המלגה הזאת שאברך מקבל מורכבת ממה שמדינת ישראל נותנת, שעכשיו על זה המחלוקת, אבל בין אם היא נותנת 400 שקל, 700 שקל, 900 או 1,400, והיתר ראש כולל נוסע לחול, מטרים, והם נדיבים תורמים, נדיבים תורמים להחזקת התורה, והם בסוף מקבלים בסוף החודש את הקצבה.
אוקיי, אז מה שנקרא קצבת אברך, אני מבין ממך, זו בעצם קצבה שמחולקת לשני חלקים, לסכום שמגיע מהכולל, זה תלוי בכולל, לכל אחד יש תקציב שונה, יש תורמים שונים, זה ברור. החלק השני הוא זה שעליו אנחנו מדברים כאן, והוא סכום שמגיע מהמדינה.
זה כסף שהמדינה מעבירה מדי חודש בחודשו, פר ראש מה שנקרא. היא מתקצבת לכל אברך כך וכך. עכשיו, עד היום, המקסימום היה 1.2 מיליארד. כלומר, מדינת ישראל, זה בעצם, אני חושב, מספר ה-C עד היום, תקציב הישיבות והאברכים עלה ועלה ועלה, הגיע למיליארד שקלים ו-200 מיליון. אם פתאום יש עוד יותר אברכים, אומרים, אין בעיה, אבל ההוגה פשוט תישאר אותה הוגה, וכל אחד יקבל חתיכה קצת יותר קטנה. בהסכם הקואליציוני החדש, אחד הסיכומים המסתמנים, זה עוד לא נחתם, זה שההוגה לא תהיה מוגבלת. כלומר, אם היא קבע, נגיד, שאברך מקבל 1,315 שקלים, אז גם אם יתווספו 2,000 אברכים, ימצא התקציב עבורם לא על חשבון הקודמים. גם אם יתווספו 10,000, גם אם יתווספו, לא יודע, 15,000.
אז זה אפילו יותר דרמטי ממה שחשבתי.
ההסכם הקואליציוני המתגבש, כן, הוא יותר דרמטי. יש משמעות לזה שלא רק שמכפילים את קצבת האברכים, אלא גם בעצם מונעים את השחיקה שלה, הרי תמיד הריבוי הטבעי שחק אותה. ואת הדבר הזה בעצם מונעים.
הבנתי אותך. אז קח אותי רגע מאחורי הקלעים, בדיונים על ההסכם הקואליציוני. מי דחף את המהלכים האלה? לשנות, להכפיל את הקצבה של כל אברך ליותר מ-1,300 שקלים בחודש?
תראה, זה דבר די מעניין, כי עוד פעם, אנחנו לא יודעים עדיין איך בדיוק יראו ההסכמים הקואליציוניים הסופיים, אבל מי שאלה ראשון בחדרי המסע ומתן את הדרישה להכפיל, לפי לפחות חלק מהדלפות, היה בכלל סמוטריץ', שבמובן מסוים עקף את המפלגות החרדיות מימין. הייתה פה דינמיקה קצת מוזרה, פתאום גולדקנופ במסע ומתן מדבר על לוויתר ועל ההתיישבות הצעירה, ובצלאל סמוטריץ' מדבר במסע ומתן על קצבאות האברכים. כל אחד ניסה, לא יודע, להגף את השני בקהל שלו. ידענו שהחרדים בהחלט מעוניינים להגדיל את הקצבאות. הרב הראשי יצחק יוסף במוצאי שבת מיד אחרי הבחירות, דרעי יושב לידו והוא אומר, פעם אבריחים היו מקבלים 900 שקל, צריך להכפיל להם פי 3, פי 4. כלומר, ידענו, הקהל החרדי ציפה לדבר הזה. חוזרים לשלטון, מסדרים את האבריחים. אחרי שבאמת אנחנו רואים את הקצבה שלהם עולה ויורדת, כשהחרדים באופוזיציה היא נמוכה, כשהם בקואליציה היא גבוהה. עכשיו אנחנו מגיעים לשיא של כל הזמנים. עכשיו, זה נכון שבמספרים מוחלטים זה שיא של כל הזמנים, אני כן מסייג ואומר, בוא נגיד, אם ב-2012 נגיד היינו על 850, כמעט 900 שקל להברך, אז אני מניח שהמדד הוא לא היה עד כדי כך חריף, אבל אם היית מצמיד את זה נגיד למדד המחירים לצרכן, או היית מצמיד את זה לשכר המינימום, בכל מקרה כנראה שזה היה כבר מתעדכן. אתה מבין? אז זה נכון שזה מספר חסר תקדים היסטורית, אבל 1,300 או 1,400 שקל ב-2022 זה לא 1,400 שקל ב-2012.
כמה הקצבה הזו, החלק שמגיע מהמדינה כלומר, כמה היא חשובה למשק הבית של אברך, עד כמה הוא תלוי בה?
חוץ מהסכום הזה שהוא 700 או 1,300, 1,400 שקל בחודש, יש עוד כל מיני תמיכות עקיפות שהאברך מקבל מהחברה, למשל התורמים הקבועים לכוללים, או מהמדינה, סבסוד מעונות יום לילדי אברכים, הנחה בארנונה, דברים מהסוג הזה. כלומר, בסוף, ההסתכלות הכלכלית של אברך היא לא רק על הכסף הישיר שמדינת ישראל נותנת לו או לא נותנת לו, אלא בכלל על סל הטבות גדול, לא גדול, תלוי איך אתה מסתכל על זה, שהוא מקבל מתוקף מעמדו. זה אולי נקודה מעניינת. עכשיו כשמכפילים את המלגה, זה לא אומר שכל אברך עכשיו ירגיש בום כפל בכיס שלו בסוף חודש. לראש כולל יהיה יותר קל לגייס. ההשלמה שהוא יצטרך להביא היא פחות גבוהה. זה כמו שנגיד יבטלו את המע"מ, הרבה מומחים כלכליים אומרים זה לא יעזור. הצרכן כבר לא יראה את זה, או יראה את זה קצת. זה לא שעכשיו יבטלו מע"מ, אנחנו נשלם 17% פחות. כי כבר הרשתות או בעלי עסקים כבר ישירו אצלם חלק מהפער. אז גם כאן, זה לא שעכשיו האבריחים יראו פתאום תוספת של 700 שקל חודשי. יראו אולי 200-300, אבל גם ראש כולל יהיה פחות לחוץ לגייס את כל התוספת שהוא בדרך כלל צריך לגייס.
חסות אחת וממש מיד חוזרים.
בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל?
ברור שיש, השקעתי בספוילרים.
אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל?
ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה.
כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה וסייגיה.
אנחנו עם הכפלת קצבאות האברכים, לומדי התורה הנשואים, לסכום של כמעט 1,400 שקלים בחודש לכל אברך. שרקי, אמרת שבחברה החרדית האברך נתפס כנזר הבריאה, אבל בוא נהפוך רגע את נקודת המבט. קח אותי לעיניים של האברך עצמו. הוא יודע הרי שהוא גוזר עליו ועל משפחתו חיים שהם אולי לא חיי עוני, אבל בטח לא חיים של רווחה כלכלית.
צריך להסתכל בסוף על חייו של אברך כולל, להבין למה הוא עושה את מה שהוא עושה, בסדר? אנחנו ישר מנתחים את זה מאחור של הגרוש, ובצדק רב, זה באמת דבר שהוא מעניינו של משלם המיסים הישראלי להבין את הדבר הזה. לפני שהוא מחליט האם ערכית הוא רוצה לתקצב את זה או לא. אבל צריך שנייה להבין גם איך האברך רואה את האירוע. למה הוא בכלל מוכן לשבת 12-14 שעות ביממה, ולא להרים את העיניים מהספר, וללמוד לימודים שאין בסופם תעודה, ואין בסופם פרנסה בשפע. למה הוא מוכן לעשות את כל ההתמסרות הזאת? זו שאלה גדולה. צריך להבין כאילו למה חברה שלמה מגויסת לדבר הזה. שהיא רואה במי שיושב ולומד את התכלית, את האדם השלם, והיא רתומה כולה. תחשוב, כל המבנה החרדי רתום כדי לאפשר כמה שיותר אברכים, ולכן הנשים החרדיות לוקחות על עצמן את עול הפרנסה, והסיסטם החרדי דואג של הנשים החרדיות תהיה הכשרה מקצועית די טובה, בגיל מאוד צעיר, ולכן פתאום הרבנים מוכנים שילמדו כל מיני מקצועות הייטק בסמינרים החרדיים, כדי שהבחורות החרדיות בבואן לשידוך יהיו מסוגלות לפרנס משפחה. כל העולם החרדי בנוי כדי לייצר את האברכים האלה. וזה מתוך איזושהי תפיסה אידיאולוגית, רוחנית, תרבותית עמוקה. מתוך גם תפיסה, אני חושב, של העולם היהודי אחרי השואה. מי שחשב שאחרי השואה אין תקומה, יש יותר לומדי תורה מבכל דור. בהיקפים, במספרים הגדולים שיושבים ולומדים, וזה מה שהם עושים כעיסוק מרכזי. אני חושב שגם החברה החרדית קרובה לרגע שבו תצטרך לשאול את עצמה אם היא הצליחה באופן שמאפשר לה לחשוב מחדש על המטרות שלה. אבל הם כן ראו משימה כבדה לשקם את העולם הזה, לשקם את, את העיסוק בתרבות היהודית, בסדר? בארון הספרים היהודי. ובזה הם הצליחו בענק. וזה לא היה קורה, וזה לא היה כל כך מצליח, אם לא הייתה את האמונה הכל כך עיקשת בחשיבות של הדבר הזה.
אני מבין את ההצדקות, אבל אי אפשר להתחמק בסוף מהדיון הכלכלי, זה העיקר.
שנייה, אני לא בורח, אני מיד גם מגיע, אני אקח את זה יותר לקצה, את השיח הכלכלי. אני רק אומר שברקע של השיחה שלנו, צריך להבין את האתוס, ואני חושב שגם חלקים בחברה הישראלית, אפשרו את הדבר הזה, בין השאר, גם בגלל הכוח הפוליטי החרדי, אבל גם כי בתוך מכלול הדברים שמדינת ישראל תומכת ומממנת, יש רבים בעם היהודי שחושבים שלימוד תורה זה אחד מהדברים שכדאי לתמוך בהם. השאלה אם באיזה היקף, השאלה אם בלי הגבלה, השאלה באיזה מספר לומדים, השאלה מה ההשלכה של זה על תקציב המדינה, כל אלו שאלות מצוינות. אבל בבסיס, האם יש בישראל 2022 תמיכה במימון לימוד תורה בהיקף מסוים? יש. עכשיו בוא נדון על הפרטים.
זהו, שתמיכה זה עניין יחסי, כי ישראל כבר עשרות שנים מתקצבת ונותנת קצבאות לאברכים, ונכון, זה מתוך הסכמה שלימוד תורה זה דבר חשוב, אבל היו ממשלות שתמכו יותר, היו גם כאלה שפחות, והתמיכה הזו לא נובעת רק מאמונה או אג'נדה, יש הרי המון פוליטיקה ברקע. תראה, ראש הממשלה המיועד היום, הוא בסוף אותו אדם שאחראי לקיצוצי ענק בתקציבים לחברה החרדית.
תראה, אתה מדבר על 2003, 2003 מגיע שר האוצר בנימין נתניהו, וחותך המון קצבאות, הוא בעצם מצמצם מאוד את ההוצאה הציבורית, ואנחנו רואים שזו שנת מפנה בגרף הכי חשוב כשמדברים על חרדים וכלכלה. מה הגרף הכי חשוב? כמה גברים חרדים יוצאים לעבוד? מה אחוז הגברים החרדים העובדים? זה לא הגרף היחיד שחשוב, חשוב גם להבין אחר כך, כמה מסתכר גבר חרדי שכבר יוצא לעבוד, אבל הכי חשוב, או הכי בסיסי, זה מי בכלל משתתף בכוח העבודה במשק. ב-2003 היינו בשפל של 35-37% מהגברים החרדים שיצאו לעבוד, בלבד. ומאז אתה רואה עלייה עקבית שנמשכה עד ימינו אנו, שמביאה את החרדים ל-52% מהגברים שיוצאים לשוק העבודה. זה כבר קורה בעצם ב-2015, ומאז אנחנו באיזשהו דשדוש. אבל היה שם עשור, קצת יותר מעשור, 12 שנים, שבהם הגרף עולה די בחדות, מ-37 ל-52%. וזה, אין חולק מבחינה כלכלית, תוצאה גם של קיצוץ הקצבאות לסוגיהן, לא רק קצבאות האברך, אלא, לצורך העניין, גם קצבת ילדים, שהייתה אז רכיב מאוד דרמטי בהכנסה של משפחה חרדית מרובת ילדים, ומאז צומצמה באופן משמעותי.
לא צריך להיות כלכלן תסכים איתי, כדי להבין שאם קיצוץ בקצבאות שולח את הגברים החרדים למעגל העבודה, הם צריכים להתפרנס בסוף, אז העלאת הקצבאות תרחיק אותם משם.
נכון, מבחינה כלכלית תאורה זה ברור לגמרי. אתה יודע, שידרנו כתבה שמומחים כלכליים הסבירו את הדבר הזה, ואחת התגובות שקיבלתי, למה לא הבאתם מומחים מהצד השני? התשובה היא, כי אין. אין אף מומחה כלכלי שאומר, העלאת קצבאות האברכים, תיטיב עם הכלכלה הישראלית בטווח הארוך. אפשר להגיד, סבבה, אבל ערכית, אנחנו מוכנים לקחת את המחיר הכלכלי, בשביל לקדם משהו שאנחנו מאמינים בו, שזה אחלה. בוא נקיים את הדיון הערכי. אבל כלכלית, אתה צודק. כלכלית, ברור לגמרי מה התוצאה של זה, ולכן בעיניי, ה-2.5 מיליארד בתקציב המדינה 2023, זה האירוע הפחות חשוב. האירוע הפחות חשוב, לעומת השאלה איך זה משפיע על התקציב ב-2043, בסדר? כשהחרדים יהיו אחוז גבוה יותר באוכלוסייה, ואם הם ישמרו פחות או יותר על חצי עובדים, חצי לומדים, איך זה ישפיע על התל"ג הישראלי, איך זה ישפיע על היקף הכסף בסוף שיש למדינה, איך זה משפיע על התוצר, איך זה משפיע על כל המבנה הכלכלי של ישראל. ואני חושב, אני מסכים איתך, שהחברה החרדית היום גדולה מכדי להרשות לעצמה את מה שהרשתה לעצמה כשהייתה קטנה. כלומר, כשאתה לצורך העניין 5% מהחברה הישראלית, מהאוכלוסייה, ואתה משמר איזשהו משהו היסטורי, תרבותי עתיק, זה דבר אחד, אבל כשאתה, לא יודע, 12-13% מהאוכלוסייה, ובעוד 40 שנה אתה תהיה 30% לפחות מהאוכלוסייה, אז האחריות שלך היא אחרת, כי מה שהיית, התפקיד ההיסטורי שלך כשאתה קבוצת מיעוט קטנה, משתנה כשאתה הופך להיות קבוצת מיעוט דומיננטית, ואולי אפילו לא מיעוט באיזשהו שלב.
ויש שיח כזה בחברה החרדית? אנחנו גדלים וגדולים, אז לטובת הציבור בכלל, אולי כן עדיף שנרגיע קצת, וכן נשתתף יותר בנטל?
תראה, יש שיח כזה, הוא שיח מוגבל, אני חושב. הוא לא מספיק נרחב כרגע. אני חושב שעוד פעם, החרדים עכשיו הם קצת בשנות מפנה, ואתה יודע, האופוזיציה שוב החזירה אותם לתודעת מיעוט, ולתודעת אנחנו נדפקים, ולתודעת מגיע לנו, ועכשיו, אתה יודע, חוזרים לשלטון, ויש את האגדה על 53 מיליארד של מנסור אבאס, לא משנה שלא היו 53 מיליארד, ולא משנה שהתקציבים הללו הלכו כמחוללי צמיחה, ולא מדכאי צמיחה, אבל החוויה, הנרטיב החרדי, הלא מתנצל, אומר, אם מנסור יכול, למה אנחנו לא? וצריך להכיר את הדבר הזה, בסדר? לפני שמתווכחים איתו, צריך רק להבין את הלך הרוח, שלא מאפשר אולי את המחשבה ההיא שצריכה להיות, כי בסוף הפתרון הכלכלי לשאלת האברכים, הוא יהיה פתרון שצריך לצמוח מתוך החברה החרדית בעיניי. ופה אולי שווה כבר לדבר על התמריצים השליליים החיוביים, כי יש הרי שתי דרכים לחולל יציאה של גברים חרדים לעבודה. יש את התמריץ השלילי, יש את התמריץ החיובי. השלילי זה כמובן אם אתה מקצץ קצבאות, ובעצם מתמרן אותם. לדוגמה, כשליברמן רצה לבטל את מעונות היום לילדי אברכים, אגב בסוף בגץ בלם אותו, אז כאילו היה לזה צידוק כלכלי מסוים. הוא אומר, אני לא רוצה לסבסד את זה, כדי שיהיה להם יותר קשה כלכלית, כדי שהם יצאו לעבוד. זה בעצם מה שהוא אמר. בגץ אמר לו, סבבה, מותר לך שיהיה לך מדיניות כזאת, אבל לא ככה. לא בהפתעה, לא בלי התראה, לא כל מיני דברים. אז כשאתה מסתכל היום על אברך שמפסיק ללמוד ויוצא לעבוד, אתה צריך לסתכל כמה הוא ירוויח כשהוא יעבוד. והוא ירוויח פחות מחילוני עובד, כי אין לו לימודי ליבה, כי אין לו הכשרה. אז נגיד, אם הוא יוצא וירוויח 10,000 שקל, רק בשביל הדוגמה, אבל הוא יאבד תמיכות בשווי 5,000 שקל, אז ההכנסה הפנויה שלו גדלה סך הכל ב-5,000, נכון? כלומר, אתה צריך לעשות את תוספת השכר מינוס אובדן ההטבות. וכרגע התוצאה היא מאוד נמוכה. גברים חרדים עובדים, לא מרוויחים מי יודע מה. גברים חרדים לא עובדים, נהנים מהטבות בגובה מסוים, והפער לא כזה דרמטי, אתה מבין? ולכן זה חשוב מאוד שמדינת ישראל מוטרדת מהשאלה איך היא גורמת לגברים חרדים לצאת לעבוד, ולא פחות חשוב שהיא גם תשאל את עצמה איך היא משפרת את יכולת ההסתכרות ואת השכר בפועל של אלו שכבר יצאו.
שרקי, תודה.
תודה, אלעד.
זה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו רום עתיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, עדי חצרוני ורוני ארניב, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן שוב גם בשבוע הבא.
בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל?
ברור שיש, השקעתי בספוילרים.
אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל?
ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה.
כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה וסייגיה.